שלושה שיודעים. שלום לכם, החיסון של פייזר מפני קורונה יעיל ובטוח גם בקרב צעירים בני 12 עד 15. כך עולה מהניסוי שערכו בפייזר, האם בקרוב נחסן את ילדי ישראל? מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים האלה. בחברת פייזר יגישו את ממצאי הניסוי שערכו ל-FDA כדי לקבל אישור לחסן צעירים בני 12 עד 15. על פי הניסוי, החיסון בטוח בקרב צעירים בני 12 עד 15 ויעיל בכ-100%. ובמקביל מפרסמים בחברה כי החיסון יעיל לפחות למשך חצי שנה, והוא מספק הגנה גם מפני הווריאנט הדרום אפריקני. מיד כל הפרטים על פרסומי פייזר. חלל, לראשונה בעולם צולם שדה מגנטי של חור שחור מיד, וגם שהייה בחלל גורמת ללב להתכווץ. כך עולה ממחקר חדש, מיד על משמעות המחקר. ועוד עניינים, בגלל זיהום אוויר, אברי המין של תינוקות זכרים הולכים ומתכווצים, כך טוענת חוקרת מניו יורק. וגם מתברר שאנחנו לא מאוד רחוקים מהנחשים. על פי מחקר חדש, בני אדם יכולים גנטית לפתח ערס. איך בדיוק? מיד, ופרשת הספינה שנתקעה בתעלת סואץ הגיעה לסיומה, הספינה חולצה והפקק שנוצר שם שוחרר. אנחנו ננסה להבין האם הספינה חולצה משם, בין היתר בסיוע הירח והשמש. העורכת שלנו היא אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה לירדן מרציאנו על הסיוע, וגם ליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. קורונה, חיסון קטנטנים. החיסון של פייזר מפני קורונה יעיל ובטוח גם בקרב צעירים בני 12 עד 15. כך עולה מהניסוי שערכו בפייזר על 2,260 ילדים. היעילות עליה מדווחים בחברה היא של 100%. החברה ככל הנראה תגיש את ממצאי הניסוי לאישור חירום של ה-FDA. עוד מפרסמים בפייזר כי החיסון שלהם יעיל למשך חצי שנה לפחות, ואת זה הם מודיעים בעקבות תוצאות השלב השלישי של הניסוי שהם עורכים. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן וחבר הוועדה מייעצת לניסויים קליניים בחיסוני קורונה. שלום.
שלום ובוקר טוב, בוקר טוב.
אז ראשית אנחנו נשמח להבין מה משמעות התוצאה של הניסוי, והאם זה אומר שבאמת בקרוב יחסנו גם ילדים בישראל?
אז תראה, קודם כל באמת אלו תוצאות מעניינות וטובות מבחינת הצעירים, כי חיכינו גם לתוצאות האלה כפי שאתה יודע. מבחינה מסוימת מסתכלים על הצעירים מגיל 12 כאל מבוגרים. גם אם תיקח עכשיו איזה קופסת אקמול או תרופה אחרת, אתה תראה שם שכתוב שמגיל כזה וכזה אפשר חצי כדור, ואז מגיל 12 ומעלה, כלומר גם מבוגרים, אפשר לקחה, זאת אומרת מתייחסים אל זה כאל מבוגרים. דבר שני, גם מה שאנחנו יודעים מהווירוס, שהוא עושה מין הבחנה כזאת מבחינת ההדבקה וחומרת המחלה, הייתי אומר, עד גילאי ה-10, מה שאז עשינו, אתה יודע, פתחנו את כיתות ד' ככה, בלי יותר מדי בעיות, ומעל זה. אז התוצאות הן נראות טובות. צריך להגיד שבכל זאת זה על מספר יחסית קטן של נבחנים. מצד שני, זה בכל זאת מספר שהוא, הייתי אומר, רציני. אני אסביר למה. בפאזה השלישית על המבוגרים, כלומר 16 ומעלה, לקחו משהו כמו 44,000 נסיינים. ופה הם לקחו בעצם פי 20 פחות. מצד שני, שוב, בניסוי הפאזה השלישית היה מלא קבוצות גילאים, בעוד שפה מדובר רק על 3 שנים, בין 12 ל-15. אז זה סביר אם אנחנו משאים את זה לפאזה השלישית, אבל עדיין התוצאות הן רק על 17 אנשים שחלו, שהיו בקבוצת הפלצבו, מול 0 שלא חלו. זה עדיין סטטיסטי, זה עדיין מעניין. הכי חשוב זה גם תופעות לוואי, שככל הנראה הן לא יותר חמורות, לפחות מאשר מה שראו אצל צעירים בפאזה השלישית, אבל עדיין צריך עוד להגיד עוד משהו, זה שאין לנו את כל התוצאות, ואנחנו מסתמכים על דיווח לתקשורת וכן הלאה. כרגע כל המידע מוגש ל-FDA, והוא יוגש גם למשרד הבריאות. נוכל להסתכל כולנו וללמוד מה היה שם, ואז להחליט אם אפשר לאשר או לא, האם לאשר רק לקבוצה מסוימת, כי כאן תמונה, שאלה גדולה, נושא החירום. הרי החיסונים האלה מאושרים תחת מה שנקרא תנאי חירום. השאלה אם התנאי הזה מתקיים אצל ילדים, מאחר ובדרך כלל הם לא נפגעים חמורות מהווירוס.
זאת אומרת שיכול להיות שאנחנו מחסנים את הילדים כדי שהם לא ידביקו את המבוגרים יותר, או לפחות בין היתר זה אחד האינטרסים, וזה מעורר שאלה.
נכון, יש פה מספר עניינים, יש גם עניין של, זה שחלילה בן אדם לא מת מקורונה, זה לא אומר שהחיים שלו קלים.
זה גם נכון, אנשים. נכון, יכול להיות שבאמת הם כן יהיו חולים בקורונה בצורה סימפטומטית וכו', וגם יסבלו, ולשמחתנו לא ימותו מכך.
כן, כן, או אפילו אני אגיד לך, אני מכיר ילדים שכבר כמה חודשים אין להם חוש טעם וריח, אז בן אדם יכול להגיד, אוקיי, זה לא ממית, אבל מצד שני, אם אתה יכול למנוע את זה על ידי חיסון יעיל ובטוח, אז למה לא? אז אני חושב שצריך לשאול כל שאלה כזאת, יכול להיות שיתחילו רק עם קבוצות מסוימות, צריך גם להגיד שבמדינת ישראל כ-600-700 ילדים כבר קיבלו את החיסון, והם מתחת לגיל 16, וזה כמובן כל מקרה נבדק במשרד הבריאות, בוועדה שבו בודקת ממש אם מתאים או לא, כי מדובר בילדים עם, בקבוצות סיכון כמו מושתלי ריאה או חולי סרטן וכן הלאה, כדי להגן עליהם. ובסך
זאת אומרת שבישראל עכשיו כבר כמה מאות ילדים כן חוסנו, כן. שוב, כי הם משתייכים לקבוצות סיכון, וככל שאני מבין לא נרשמו תופעות לוואי חריגות.
בדיוק, בדיוק, זאת הנקודה.
אז אוקיי, חשוב לי שכן תתייחס גם לפרסום הנוסף של החברה, בכל מה שקשור ליעילות החיסון למשך הזמן שהחיסון אפקטיבי בו, וגם לווריאנט הדרום אפריקני, שככל הנראה החיסון הוא מאוד רלוונטי לגביו, זאת אומרת הוא כן אפקטיבי בכל מה שקשור לווריאנט הזה.
אז בעיניי אלו התוצאות גם הטובות ביותר שקיבלנו מפייזר, כי צריך לקחת בחשבון שאחד, היינו מאוד מודאגים לגבי הווריאנט הדרום אפריקאי, ראינו גם מה שקרה עם אסטרזנקה בדרום אפריקה, שהחליטו להפסיק בעצם שם את מבצע החיסונים עם אסטרזנקה, בגלל שהיה להם נדמה שהחיסון לא מגן מספיק כנגד הזן דרום אפריקאי, עכשיו הם כן מחסנים עם חיסונים אחרים, אבל בכל זאת חיכינו לתוצאות האלה, כי יש שלושה זנים שמטרידים את ארגון הבריאות העולמי ואותנו באופן כללי, זה הזן הדרום אפריקאי, הזן הברזילאי והזן הבריטי. והחדשות הטובות שלפחות שניים מתוך שלושה, יש הוכחה עכשיו ברורה שהחיסון של פייזר שאנחנו משתמשים בו בארץ מגן לגמרי, גם לגבי היעילות לאחר חצי שנה, 91%, מעל 90% זה תוצאות מעולות, אין לי מילה אחרת, זה אולי אומר שיוכלו להאריך את תוקף הדרכון הירוק שלנו, שאולי לא נצטרך, כאילו שתי הנקודות האלה אולי מדגישות שאולי לא נצטרך לקבל בעצם חיסון כל חצי שנה, או בוסט כזה, או מנת דחף אחרי חצי שנה, כי היעילות היא עדיין מאוד טובה, וגם זה מגן כנגד לפחות שניים מתוך שלושה וריאנטים. ועוד צריך לציין משהו, שכנגד הצורות הקשות, אז היעילות של החיסון נמצאה כ-95%, שזה גם משהו שהוא מאוד, מאוד רציני ומאוד חשוב. כל זה גורם לנו להאמין שחיסון mRNA של פייזר, זה היה האימור הכי טוב שעשינו בשנים וואו. האחרונות פה במדינה.
ושוב, לא הרבה פעמים בתוכניות מדע אומרים את המשתמשים בביטוי איזה מזל.
כן, 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 כן. אני גם מסתכל על תופעות לוואי, אני מסתכל מה קורה במקביל עם אסטרזנקה, לדוגמה שהמון מדינות אמרו עליו. אנחנו רואים מה קורה באירופה ודיברנו גם על זה. הנושא הזה הוא בהחלט, אני חושב, תופעה. זאת אומרת, אנחנו מופתעים לגמרי, במיוחד אם מדובר בטכנולוגיות יחסית חדשות של חיסונים.
וואו, ולסיום, ברשותך, בין היתר גם פורסם שיש וריאנט ישראלי, שיש לנו פה מוטציה או וריאנט.
למה שנשאיר לכולם את הזה? למה שלא יהיה לנו גם את הווריאנט הישראלי?
ויש כזה.
יש לנו. יש כזה, תראה, הוא עלה, כביכול הוא התגלה כבר לפני כמה חודשים, בקיץ האחרון, נרשמו כמה מאות מקרים, אבל הוא לא מדיג מכמה סיבות, אחד, הוא לא מראה שהוא גורם למחלה קשה יותר, שתיים, הוא לא מראה איזושהי השתלטות על האוכלוסייה, וגם אפשר להגיד שכשמסתכלים על המבנה שלו, לפחות באזור של חלבון הקוצן, של הספייק, הוא דומה מאוד לווריאנט הבריטי, אפילו הייתי אומר הוא בין הזן המקורי לזן הבריטי, ולכן ההנחה הבסיסית היא, היא שאם החיסון מגן כנגד הזן הבריטי, אז ודאי וודאי הוא יגן כנגד הזן הישראלי, וזאת כנראה הסיבה שהוא לא משתלט, ויש גם סיכוי סביר שהווריאנט הישראלי, גאוות המדינה, כנראה ייעלם עם הזמן, כי הוא לא כזה שמשתלט על האוכלוסייה, אז זה נחמד, אפשר לרשום את ההישג הזה, יש לנו וריאנט, אבל למזלנו כנראה לא מסוכן.
אוקיי, תודה לך מעומק הלב על, על הדברים. פרופסור סיריל כהן, ראש המעבדה לאימונותרפיה באוניברסיטת בר אילן, חבר הוועדה המייעצת לניסויים קליניים בחיסוני קורונה, תודה רבה לך.
תודה רבה, ותאכלו הרבה מופלטות היום. להתראות.
דיו ביולוגי חדשני מקרב את המדע להדפסת איברים. מדענים פיתחו ביו-דיו חדשני, בעזרתו הדפיסו במדפסת תלת מימד רקמות של ריאה והשתילו את הרקמה המודפסת באחברים. צוות המחקר התמקד בריאות, ואומנם לא הדפיס סט שלם של ריאות, אבל החוקרים הוכיחו שהם יכולים להדפיס חלקים שאותם אפשר כן להשתיל. הדברים פורסמו ב-Advanced Materials. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אסף שפירא, מנהל מעבדת פרופסור טל דביר להנדסת רקמה ורפואה משקמת באוניברסיטת תל אביב. שלום.
בוקר טוב.
אז למד אותנו מה הצליחו החוקרים לעשות באמצעות אותו דיו ביולוגי, וממה הוא עשוי אותו דיו?
אז למעשה המחקר הזה התמקד באמת בחומר. המחקרים של הדפסת רקמות ואיברים יכולים להתמקד בשיטות ההדפסה, בגידול לרקמה אחרי ההדפסה, ובחומרים עצמם. המחקר הזה התמקד בחומר ההדפסה עצמו, שבו החוקרים שילבו חומר אחד ממקור של בעל חיים, או של פציינט, אם אפשר להגיד, ממקור ריאתי, ושילבו אותו עם עוד חומר שהוא ממקור של עצות ים, סוכר ממקור של עצות ים. ביחד הפורמולציה הזאת יצרה איזשהו מין ביודיו שמשלב תכונות רצויות לצורך הדפסת הרקמה.
אני מנסה להבין, אוקיי, אז אם כבר יש את הדיו, אז אי אפשר כבר ליצור את האיבר השלם? למה הסתפקו רק בחלק מהריאה?
אז לא, קודם כל אנחנו לצערנו עוד רחוקים די הרבה זמן מהדפסה של איברים שלמים, אפילו מהדפסה של רקמות. אנחנו עוד לא יודעים במצב של היום לייצר בדיוק את הרקמה עם כל המורפולוגיה העדינה שלה, של כלי הדם וכל מה שצריך להיות בפנים על מנת היא תתפקד בצורה שממש זהה לרקמה טבעית. אבל אנחנו מדברים, לפחות מה שעשו במאמר הזה, זה איזושהי קפיצת דרך לגבי היכולת שלנו לייצר חומרים שהם יותר עמידים, יותר קל לעבוד איתם, ידידותיים לתאים, משלבים איזשהו שילוב של סט של תכונות שהוא כן בסופו של דבר מקדם אותנו עוד איזשהו צעד לקראת הדפסה של רקמות פונקציונליות יותר.
אז אתה אומר שזה עדיין לא מקרה שבו מודפסת רקמה שלמה שעובדת בריאה?
לא, לא. מה שהם יראו, הם יראו שבעזרת השילוב חומרים שהם יצרו, הם מצליחים ליצור, לאפשר לתאים לגדול, להתמיין כמו שצריך, לתפקד בצורה שמזכירה תפקוד של תאי ריאה טבעיים בתוך החומר שלהם, ובנוסף הראו שבעזרת טכנולוגיה של הדפסת תלת מימד אפשר מהחומר הזה ליצור צורות שהן דמויות, צורות של במקרה הזה צינור נשימה קטן. הם בנו איזה חלק קטן של צינור נשימה, והם הראו שמבחינה מבנית הוא מחזיק. לא השתילו את אותו צינור נשימה לבעל חיים, לא החליפו איזושהי רקמה פגועה בעזרת הטכנולוגיה הזאת, רק יראו בהשתלה שהתאים מסורדים, ושבעצם בעל החיים שאליו הם השתילו, מסוגל לשלוח כלי דם לתוך הרקמה הזאת, ואיכשהו לעשות לה איחוי עם הרקמה הטבעית שלו.
אז זה נשמע באמת, כפי שאמרת, צעד אחד, אולי קטן, אולי משמעותי. מתי אנחנו נגיע למצב שבו, כי זה נשמע שזה יקרה מתישהו, לא? ההדפסה של איבר שעובד, או רקמה שכבר תהיה מורכבת על איזשהו שלד או איזשהו פיגום.
אז זה תלוי באמת את מי שואלים. אני לא בדעה שהדברים יקרו בוודאות. אני מאוד מקווה שכן, אבל יכולות להיות, הביולוגיה היא מפתיעה. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר, לדעתי האישית, אנחנו נהיה תלויים יותר בביולוגיה ופחות בטכנולוגיה. אנחנו לגמרי הולכים לכיוון של ייצור של רקמות כמה שיותר פונקציונליות. להגיד לך שאנחנו בזמן הנראה לעין נצליח לייצר איברים מורכבים מזה, שיוכלו להחליף איברים אצל חולים למשל, איברים פגועים, אני מאוד מקווה שזה יקרה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב, אבל אני לא יכול לדעת, יכול להיות שיהיו עוד כל מיני תקרות זכוכית בדרך שימנעו ממנו את ההשגה.
אז מה הן אותן תקרות זכוכית, זאת אומרת, מה האתגרים שעומדים בפני המדענים?
האתגרים הם בדרך כלל לפחות מה שאנחנו מנסים ביום יום ככה לפצח, זה בעיקר אחרי שאנחנו יוצרים את הרקמה, מנסים ליצור את הכמה שיותר דומה לרקמה הטבעית, זה מה שנקרא לבגר אותה, לעשות לה התבגרות, וללמד אותה להתנהג כמו הרקמה הטבעית בגוף. עצם העובדה שאנחנו שמים תאים וחומרים במיקומים מאוד מאוד מדויקים, לא אומרת שהרקמה תתנהג כמו שאנחנו מצפים ממנה להתנהג. הביולוגיה אמנם עושה את שלה, הרבה פעמים עושה את התהליכים לבד, אתה ממקם את הדברים במקום שצריך, והביולוגיה בעצמה מחברת את הקווים, מה שנקרא, אבל זה לא תמיד מספק. ואנחנו צריכים לדעת, ללמוד, ללמד את הרקמה, איך להתנהג, איך התאים התנהגו בסינכרון אחד עם השני, בצורה אופטימלית, ככה שההתנהגות תהיה כמו של רקמה טבעית לחלוטין. זה ייקח עוד זמן, אני מקווה שכמה שיותר מהר, אבל זה עוד דורש מחקר.
וואו, טוב, אבל אצלנו בתוכניות מדע תמיד נהוג לדווח על עדכונים וכו', ותמיד יש, אולי זו אשליה לעתים, שהדברים הם קרובים יותר מאי פעם. זה תמיד נכון, אגב, שהדברים קרובים יותר מאי פעם, אבל זה לא אומר, אתה אומר שזה לא אומר שאנחנו כבר שם.
זה לא אומר שאנחנו כבר שם, זה אומר שכל צעד שאנחנו עושים מקרב אותנו, נותן לנו יותר ידע, מקרב אותנו יותר להצלחות, אבל תמיד צריך לזכור ששוב, זו דעה אישית שלי, בסופו של דבר הביולוגיה, אני מאמין שהיא תכריע. יכול להיות מצב מאוד מאוד סביר שאנחנו נגיע לאיזשהו פלטו מסוים, לאיזשהו מצב שממנו אנחנו אולי ניתקע ולא נצטרך להתקדם, כיוון שהביולוגיה תמנע מאיתנו להמשיך ליצור משהו מורכב יותר. אבל שוב, מנסים ומצליחים ומתקדמים לכיוון, וכל פעם נוסף מידע נוסף, ואנחנו בדרך נכונה.
וואו. טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור אסף שפירא, מנהל מעבדת פרופסור טל דביר להנדסת רקמה ורפואה משקמת אוניברסיטת תל אביב. תודה.
בשמחה וחג שמח.
האם שהייה בחלל מחווצת את הלב? כן, כך על פי מחקר חדש, לפיו החדר השמאלי בליבו של האסטרונאוט האמריקאי סקוט קלי הצטמק ביותר מרבע אחרי ששהה בתחנת החלל הבינלאומית כשנה. הדברים פורסמו בכתב העת סירקוליישן. אנחנו שמחים לומר שלום לרופא התעופה והחלל, דוקטור ערן שנקר, שלום.
שלום.
אתה יכול להסביר את תוצאות המחקר? זו הפעם הראשונה שנתקלים בתופעה כזו, או שזה משהו שהוא צפוי לקרות?
הוא צפוי לקרות, הוא תופעה ידועה. גם ישראל מתכננת מחקר בדיוק בתחום הזה של אולטרסאונד והדמיה של חדרי הלב בשנה הבאה, בעזרת טכנולוגיה ישראלית. מה שמיוחד במחקר הזה, ואולי נציין, כאשר אנחנו נמצאים בכוח הכבידה, אני ואתה וכל המאזינים, בעצם השבת הלב נלחמת מול כוח הכבידה על מנת לעלות את הנוזלים מהפלג הגוף התחתון ללב, לריאות, ולחלק מאיתנו אפילו לראש, ולראש הג'ירפה זה הכי גבוה שניתן לעשות. ולכך צריך בעצם חדר שמאל חזק, הוא זה שבעצם מפמפם החוצה את הלב. ובחלל, בגלל שיש את חוסר כוח הכבידה, אכן לא צריך כזה לב חזק, וכאשר הלב לא צריך לפעול חזק, הוא אכן עובר אטרופיה, עובר איזשהו ניוון, ולכן גודלו קטן. בדיוק כמו ששרירים ועצמות, גם השרירים ועצמות עומדים במאמץ, במאמץ רב וכוח מול כוח הכבידה, ובחלל הם עוברים את הדילול עצם ושרירים שאנחנו יודעים.
זאת אומרת שיש איזשהו ניוון שהלב שלנו עובר, כי הוא לא צריך לפעול ביתר סט, או כפי שהוא פועל כאן בכדור הארץ, ויש לזה מחיר. הניוון הזה גורם להצטמקות הלב, הוא לא צריך כל כך הרבה בכוח והספיק.
נכון, אני הייתי מעדיף לומר בחלל לא ניוון אלא אדפטציה. הוא בעצם מתאים את עצמו כמו הרבה איברים אחרים לתנאים שבו צריך בחלל. מה שטוב בלב שהוא איבר שעושה את האדפטציה מהר מאוד, ולכן כשהוא מגיע לחלל הוא עובר את השינוי הזה. ואחר כך אצל אסטרונאוט קלי סקוט לקח 340 יום לבצע נסיגה כזו חמורה, והמשמעות שאם האסטרונאוט היה נשאר בחלל, ואולי נדבר על מושבות חלל, על המאדים בהמשך, אז זה לא נורא, כי זה הלב שצריך על המאדים או לירח. הבעיה שאת האסטרונאוט רצינו להחזיר לכדור הארץ, והנה פה הוא נוחת עם לב חלש, והוא צריך פתאום לפמפם בצורת מאמץ שמוכר על כדור הארץ, ואם אין לו את זה, אז הוא יוכל להתעלף, הוא לא יוכל לשמור על לחץ הדם, ובעצם לספק את רמת החמצן. ולמזלנו זה לא קרה, מה שמראה שגם אם יש איזשהו אדפטציה בחלל, שהוא חזר לכדור הארץ, תפקד רגיל, והאדפטציה זו חזרה לתנאים שמתאימים על כדור הארץ, שמצריכים שריר לב חזק יותר.
זאת אומרת, הלב שלנו כן מסתגל בחזרה כאן בכדור הארץ, לצורך החדש, חדש ישן כמובן, לפעול ביתר סעט, כפי שהוא פעל כשהוא היה כאן.
נכון, אבל מה שהמחקר בסירקוליישן השווה שני אנשים. דרך אגב, נדיר בפרסומים שמציינים את השמות של הנחקרים והנבדקים, וכל כמובן קיבלו אישור גם מהאסטרונאוט וגם מסחיין, על מנת לפרסם את שמם, כי בעצם יש פה השוואה בין שני נתונים מאוד מעניינים. בין סחיין, ששחה מאות קילומטרים, מעל 1,700 קילומטרים, ובו כמובן אנחנו חושבים שמי ששוחה כזה מרחק גדול, מצריך פעילות רבה של הלב. אבל להבדיל מספרינט של 100 מטר, או 100 מטר של שחייה, כאשר יוצאים למסע כזה, היא בעצם שחייה איטית מאוד, רגועה מאוד, שלא מעמיסה על הלב. ופה יראו החוקרים שני דברים. גם האסטרונאוט בחלל שיתאמן מדי יום פעילות של אופני כושר ולשמור על השרירים והעצמות, ובעצם היה בפעילות אירובית. ואותו דבר גם השחיין ששחה מאות קילומטרים, אבל לא ימצאו, אבל בעצם באספק נמוך של הלב, כי זה פעילות שלא השפיע על הלב אלא השפיע על השרירים. ויראו שאכן פעילויות כאלה ניתן לשמר את השריר ואת העצם, אבל הלב כן עובר את האדפטציה הזו, וזה לא משאיר את הלב. ולכן, גם כשאנחנו נמצאים בפעילות ספורטיבית בשכיבה, שבו כוח הגרביטציוני לא משפיע, אנחנו בעצם לא מחזקים או שומרים על הכוח הלבבי, אלא על הכוח האירובי שקשור יותר לפעילות של השרירים.
אז לפי מה שאני מבין, אגב, אז מה שאתה אומר זה שלא צריך להתרגש מכותרת כזו, זה אפילו אולי לא ישפיע על ההכנות של האסטרונאוטים לקראת הטיסה לחלל, כי ככל הנראה זה משהו שפשוט קורה, ואז חוזר לעצמו כשחוזרים.
זה נכון, יחד עם זאת המאמר הזה, והוא פורסם באמת בכל העולם, והוא מהותי, כי זה לא שינוי קטן של כמה אחוזים. כמו שציינת, ירידה של 27% במסת השריר, שזה מסת החשובה של הפעילות של התכווצות הלב, וירידה במשקל שלו, וגם בהדמיה באולטרסאונד, מה שגם אנחנו ננסה לעשות בחלל בשנה הבאה, היא מהותית מאוד. היא לא מבוצעת מדי יום, זאת אומרת, זה לא מבוצע שינוי כזה ביום אחד, זה ירידה הדרגתית, וגם החזרה הדרגתית. זה לא שביום אחד חוזרים ללב שנמצא פה אצל כל אחד מאיתנו. יש משמעות מאוד גדולה למשימות ארוכות, גם על המאדים וגם על הירח, כי גם שהות בחוסר כוח כבידה שנמצאים בו בתחנות חלל, כאשר אתה מגיע לכוכב אחר, יש בו כוח כבידה, גם על המאדים נכון. וגם על הירח, ואז כמובן הרצון הוא שלא תצא לחופשה אחרי משימת חלל, אלא בעצם רק התחלת את המשימה, ויש הרבה מאוד מה לעשות, לבנות, להתארגן, לעשות, ובו אנחנו כן נצטרך פעילות לבבית כבר מהיום הראשון. יש עוד דבר שבו אנחנו מתעסקים, רופא החלל, וזה פעילות החירום. כאשר בעצם אנחנו מצריכים לחשוב על פתרונות, בפתרונות חירום, אם זה חזרה לכדור הארץ, או אם זה שינוי שמצריך פעילות בכוח כבידה, שאנחנו מכירים כאן על כדור הארץ או דומה לו במושבות רחוקות, אז כמובן לב שעבר אדפטציה, או כמו שאמרת, הצטמק ברבע מגודלו, יכולה להיות בעיה, וזה מאמר מאוד מאוד חשוב, על מנת לראות איך הפעילות עכשיו, המניעתית, ה-countermeasure, מה שנקרא, הרפואה המונעת מאפשרת למצוא איך שומרים על הלב בצורה שאכן הוא ייתן את התפוקה שהוא צריך, אבל לא יעבור את האטרופיה הזו שראינו במחקר הזה.
וואו, זו הייתה הערה חשובה, אז כי, שוב, בתחנת החלל אין גרביטציה, אבל בהנחה שנמצא את עצמנו אי פעם במושבות, במאדים, שם כן יש גרביטציה אחרת, שונה מכדור הארץ, נכון? ואז זה ישפיע על הלב כמובן באופן פרופורציוני ככל הנראה.
אני אמשיך באותו כיוון, אני באחד מהרצאות לפני הרבה מאוד שנים אמרתי שאנחנו בני האנוש נקראים human species, המין האנושי. אבל אם נחיה על מושבות בחלל וגם ייוולד לנו הדור הבא, הדור הבא כבר לא ייוולד עם לב של כדור הארץ שבו השריר וגודל הלב דומה למה שאנחנו מכירים, הוא יהיה קטן מאוד, הוא מראש יהיה קטן כי הוא לא צריך לעמוד. במעמד שצריך, ויכול להיות שאנחנו בעצם נהפך להיות מין אחר, לא human spaces אלא human, human spaces, זה אומר המין החללי האנושי שהוא יהיה מאוד בעייתי, כי אותו ילד או ולד לא בהכרח יוכל לחזור לכדור הארץ, כי הוא לא בהכרח יוכל להתקיים פה, מתוך שבעצם כבר נולד עם לב שלא מתאים לתהליך. אבל אם האדפטציה הזו נעשתה לכיוון אחד, והלב מסוגל לשנות את היכולת שלו, ייתכן וגם ילד כזה, human species, שנהפך ל-human spaces, כי הוא נולד בחלל, יכול לחזור לכדור הארץ, יהיה לו אולי קשה בהתחלה כמו איזה ילד בועה כזה, אבל באימון נכון של הכנה ושיעוד בכדור הארץ, הלב שלו יהפך להיות לב אנושי. כדור הארצי כזה, כמו של כל אחד מאיתנו. וכאן מאוד מעניין עם השפעות ארוכות טווח, גם בהכנה של האסטרונאוטים, וגם בניטור והדמיה חדשה בעזרת מערכות הדמיה של הלב, שהסתכלו ספציפית במשימות הקרובות, בדיוק על השינויים האלה, שהיינו מוכרים ומודעים אליהם, רק לא נתנו להם את הדעת מספיק, כמו המחקר הזה.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור ערן שנקר, רופא, תעופה וחלל, תודה.
יום טוב.
הר הגעש באיסלנד ממשיך למשוך אליו אלפי סקרנים שנוהרים אל ההר כדי לחזות בהתפרצות המרהיבה ובשטף הלווה. חלק מההר קרס ולכן אפשר לראות את החלק הפנימי המלא בלווה כתומה וזוהרת. מדובר בהר געש שנמצא בסמוך לעיר הבירה של איסלנד, רייקאוויק. הוא היה רדום אלפי שנים ולפתע הוא התפרץ. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור עודד נבון מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, שלום.
שלום.
אז בהתחלה היה פחד גדול, אבל אחר כך כבר ראינו סרטונים ברשת של אנשים שמשחקים עם כדור לצד ההתפרצות המרהיבה הזו. זה התהליך שעברנו.
נכון, כן. התפרצויות של... סליחה. התפרצויות של בזלת הן בדרך כלל יכולות להיות שקטות, כמו בהוואי, הרבה פעמים, אבל לפעמים... הן יכולות גם להיות יותר אקספלוזיביות או פיצוציתיות באופיין. באיסלנד זה קורה בעיקר כשהלבה פוגשת קרחון, אבל כאן אנחנו רחוקים מאיזה קרחון, ולפעמים אם המגמה מכילה כמות יותר גדולה של גז, זה גם עוזר להעיף אותה, כמו התפרצות של קוקה קולה מתוך בקבוק. אבל רוב הפעמים התפרצויות של בזלת הן, הן שקטות, ואז אין בעיה להתקרב וליהנות מזה מטווח קצר, ועדיין בטוח.
עכשיו, אני מבין שאלפי שנים ההר הזה היה רדום, אז מה קרה עכשיו? מה היה הטריגר להשפרצה של הלבה? שוב, אנחנו ממליצים לכם, לכם ולכן, לראות את התמונות ברשת, אלה באמת תמונות מרהיבות, והצבע של הלבה הוא יפהפה. מה גרם מה היה הטריגר להתפרצות הזו?
הטריגר בגדול הוא ההתרחקות של אירופה ואפריקה מאמריקה. כלומר, היבשות מתרחקות זו מזו, והאוקיינוס האטלנטי נפתח, הוא התחיל לפני 180 מיליון שנה, וזה תהליך שנמשך עד היום, בקצב של סדר גודל של סנטימטר בשנה, משהו כזה, 2 סנטימטר בשנה, אפילו כמה סנטימטר בשנה, דברים כאלה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על זה לאורך מיליוני שנה, הקצב הוא פחות או יותר קבוע. אבל זה לא אומר שיש לנו חריץ מאיסלנד ועד אנטרקטיקה, וכל שנה הכל זז בדיוק סנטימטר. פעם זה זז פה, פעם זה זז שם, פעם כאן, ואיסלנד היא אחד מהמקומות שבהם יש שילוב בין הרכס הזה לבין מגמה יותר חמה שמגיעה מעומקים של מאות קילומטרים, של סלעים חמים שמגיעים מעומק של מאות קילומטרים, ובעומקים של בערך 150 קילומטר מתחיל להינתך ועולה ומתרכז בחדרי מגמה שנמצאים מתחת להרי הגעש השונים, ומפעם לפעם יש מספיק מגמה בשביל לסדוק את הקרום, את הכמה קילומטרים הבודדים שיש מעליה, ולהתפרץ. וזה קורה פעם בכמה זמן, ואנחנו רואים שבאיסלנד אנחנו אחת לשנתיים, 5 שנים, משהו כזה, שומעים על התפרצות של פעם ההרגש הזה, פעם ההרגש הזה, פעם ההרגש הזה, ולאורך מיליוני שנה, ואיסלנד הולכת וגדלה גם היא, חלק ממנה נע מערבה, חלק ממנה נע מזרחה, ובאמצע נוצר אי חדש שלא היה קודם מכל הלבות שאנחנו רואים אותם יוצאים. אז באיסלנד זה קורה מעל פני הקרקע, אבל זה קורה מתחת לפני הים לכל אורך האוקיינוס האטלנטי וגם באוקיינוס השקט. זה התהליך הזה קורה. בים התיכון אין לנו רכס כזה. הים התיכון זה ים שהולך ונסגר ומצטמצם ואין בו פתיחה, אבל בשאר האוקיינוסים יש לנו גם פתיחה, וכמובן במקביל גם סגירה כשהפלטה של האוקיינוס נוחתת מתחת לפלטה אחרת ונעלמת חזרה לתוך המעטפת.
עכשיו, יודעים מתי ההר הזה צפוי להירגע וההתפרצות קצת תשכח?
לא, זה משהו, מתי זה הרגע, אנחנו ממש קשה לנו לדעת. מתי זה מתחיל אנחנו יודעים, כי יש רעידות אדמה שמבשרות על בוא אחד, על ההתפרצות ההולכת וקרבה, אבל עד כמה זה ימשיך, זה תלוי בגודל של כמה מגמה נאגרה שם מתחת, שזה משהו שמאוד קשה לנו לומר. וגם מגמה ממשיכה ומגיעה מעומקים יותר גדולים, ואנחנו לא יודעים מה קצב העלייה. ובוא נגיד ככה, במונסרט באים הקריביים ב-1995 התפרץ הר געש, וזו התפרצות שבמקומות אחרים הייתה יכולה לדוח אחרי כמה ימים ולשקוע, וההר המשיך להתפרץ וממשיך להיות מסוכן גם היום עם התפרצות אחרונה ב-2014, כלומר 9 שנים אחרי, וזה עדיין לא אמר את מילתו האחרונה והמשיך. כנ"ל כאן, זה יכול, כאן זה לא, אני לא חושב שזה ייקח כמה שנים, אבל זה יכול להיות כמה חודשים, פשוט על סמך ניסיון קודם, באיסלנד זה נודד מפה לשם, אז החדרי מגמה הם יותר מוגבלים באופיים, אבל אני מניח שזה יכול להיסגר עוד יומיים, וזה יכול להיסגר עוד כמה חודשים.
לסיום מסקרן אותנו מאוד, אנחנו יודעים שלעיתים התפרצות כזו עשויה לשנות את האקלים במקום ולהטביע איזשהו חותם ברמה האקלימית שם במקום. מה צפויה להיות השפעה של ההתפרצות הזו?
ההתפרצות הזאת בינתיים היא קטנה, כן? ואם לא יהיה שינוי, אז היא תמשיך להיות כזאת, ואז ההשפעה האקלימית שלה היא קטנה. אני לא הצלחתי לקרוא בשום מקום על, כאילו, האם היא פולטת יותר גזים או פחות גזים. כלומר, בזלות הן לא מסוכנות, כמו שאנחנו רואים, הן יוצאות, נובעות, כמו איזה זרם או כמו איזה נחל, יוצאות נחלי לבה, זרמי לבה, ואין להם, לא מסתכנות יותר מדי, יש התפרצויות אחרות שהן יותר הרסניות ויותר פיצוציות, אבל הסיכון בהתפרצויות כאלה כשהן גדולות, זה שהן מוציאות הרבה גזים שעולים לאוויר, חומצה מלחית, חומצה פלואורית, חומצה גופריתנית, כל מיני דברים כאלה, ואז זה יכול להיות, להשפיע יותר. היה הרגש באיסלנד, קצת לפני המהפכה הצרפתית, שהתפרץ הרגש לקי, והוא גרם לעלייה בשיעור המתים באנגליה ובאירופה, ולשינוי בנילוס שגרם לרעב במצרים, אבל זאת הייתה התפרצות הרבה יותר גדולה, עם הרבה קילומטרים מעוקבים של לבה, כן, קילומטר מעוקב זה משהו, זה אלף על אלף על אלף מטר, זה גדול מאוד, אז שמה זה היה גדול. זה נראה לשמחתנו יותר קטן, ולא עתיד לשנות את האקלים, אבל להרי געש גדולים יש הרבה מקום בהיסטוריה, כמשנה אקלים וכגורמים להכחדות גדולות של בעלי חיים. ההכחדה הכי גדולה לפני 250 מיליון שנה מיוחסת להתפרצויות אדירות של בזלות בסיביר. הדינוזאורים חטפו מטאורית, אבל היו גם התפרצויות רציניות מאוד בהודו. כך שהרי געש יודעים לעשות את זה, וטומנים בחובם אולי את הסכנות הגדולות ביותר לקיום הציביליזציה שלנו, אבל הבחור הזה מתנהג בינתיים נחמד.
כן, בינתיים הוא משמש כרקע מרהיב לכל מיני אנשים ש... שוב, צפו בתמונות של אנשים שמשחקים בכדורעף או כדוריד לצד המראות המרהיבים של הר הגעש הזה. תודה רבה לך, פרופסור עודד נבון מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית. תודה.
תודה לכם, להתראות.
האם הספינה שנתקעה בתעלת סואץ חולצה משם בסיוע כוחות מהירח והשמש? מתברר שכן. בשבוע שעבר כדור הארץ עבר בדיוק בין הירח והשמש, וגובה פני הים בתעלת סואץ בזמן הגאות היה גבוה ב-40 סנטימטרים יותר מאשר בשבוע שלפני כן. כשהספינה נתקעה, על פי חוקרים, השמש והירח למעשה הצטרפו למאמצי הגוררות האמיתיות שמשכו את הספינה הצידה, ובסופו של דבר הביאו לתזוזה של הספינה וחילוצה משם. אנחנו שמחים לומר שלום לפיזיקאית ליאת מרקוס ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום רב.
אז האם זה נכון שהירח והשמש סייעו לחלץ את הספינה התקועה, או שמדובר בעוד טענת סרק? כי אנחנו שמענו לא מעט טענות סרק על אנשים שטענו שהם סייעו וכולי.
לא, אז האמת שזה נכון. זאת אומרת, באמת, באמת, בעצם כוחות הגאות שהפעילו גם הירח וגם השמש במקרה הזה, הם שתרמו לחילוץ הספינה. כוחות הגאות, שוב, נמצאים איתנו כל הזמן. זה משהו שקורה, זה שינוי מחזורי, זה גובה המפלס של פני הים, קורה פעמיים ביום. ואולי ככה, בניגוד למה שאנשים חושבים, זה לא בדיוק השפעה ישירה של הכבידה של הירח על המים, זה לא ש... הירח מושך ישירות את המים. אם זה היה ככה, זה היה לנו רק גאות בצד אחד, ולמעשה יש לנו גאות פעמיים ביום. יש לנו גם גאות בצד קרוב ביותר לירח, ויש גם גאות בצד הרחוק ביותר מהירח. והדרך שלנו להסביר את זה, זה באמת להסתכל על זה שכוח הכבידה שמפעיל הירח הוא לא אחיד בכדור הארץ, כיוון שכדור הארץ הוא לא גוף נקודתי, כדור הארץ הוא כדור, אז יש בעצם שינויים בכוח הכבידה, גם בגודל של כוח הכבידה, וגם בכיוון שלו. זאת אומרת, לפעמים יש לנו כוח שהוא כוח שניצב לפני השטח, ולפעמים יש לנו כוח שהוא דווקא כוח שהוא מגביל לפני השטח. והכוחות האלה, חשוב להבין שהם פועלים גם על היבשה. זה לא משהו שפועל רק על המים, פועל גם על היבשה. אבל המים שהם זורם, הם בעצם יכולים לנוע בעקבות הכוחות האלה שפועלים.
אז אני מנסה להבין, אז יש לנו גאות ושפל כתוצאה כן ממשיכה, מכוח הגרביטציה של הירח שפועל על כדור הארץ, שכפי שאמרת הוא לא נקודה ולכן הוא... הוא
נכון,
פועל,
זאת אומרת, אם הייתי מדייקת, אז הייתי אומרת שזה לא הכוח הכבידה כמו השינויים בכוח הכבידה. זה שיש לי הבדל בין הכבידה במרכז כדור הארץ, למשל אם הייתה נקודה אחת במרכז כדור הארץ, ובמקום שהוא הכי קרוב לירח.
איך השמש קשורה לזה?
השמש היא פשוט בדיוק אותו מנגנון. גם השמש מפעילה עלינו בדיוק את אותם כוחות, וגם השמש, כוח הכבידה שלה, הוא לא נקודתי. הוא משתנה באזורים שונים בכדור הארץ. עכשיו, שנוצר מצב שהשמש והירח הם בדיוק באותו קו, אז היא בעצם מעצימה את הכוחות האלה, את כוחות הגאות האלה, כן? את ההפרשים האלה, ויוצרת גאות שהיא יותר משמעותית. וזה מה שקרה בעצם שבוע שעבר.
ואז הייתה גאות משמעותית, ואז מה קרה? זאת אומרת, איך הגאות סייעה בחילוץ הספינה משם?
זה בעצם כוח ציפה, כן? כאילו, אנחנו בעצם הצלחנו להציף את הספינה גבוה יותר, Okay, זה ממש כאילו מישהו הרים אותה. מישהו הרים אותה, והם גם ניצלו את זה. זאת אומרת, הם כן הכינו את עצמם לזה שתהיה גאות, הם ידעו שיש, זה לא משהו שבא במפתיע, כן, שיש לנו ירח בלב, ושהשמש והירח בעצם על אותו קו, והם גם עזרו עם חפירות מהצדדים, אבל זה בהחלט משיכה למעלה. אפשר בהחלט לומר שגרמי השמיים עזרו לחלץ את הספינה.
והפעם זו לא טענת סרק, את אומרת.
לא,
זו עובדה מדעית.
נכון.
אוקיי. עכשיו, מסקרן אותי, איך הכוחות האלה עוד משפיעים על החיים שלנו? אז הנה גאות ושפל, יש עוד השפעה על החיים שלנו, על הסביבה של הכוחות האלה?
על השינויים, שוב, זה שינויים יחסית קטנים, אני לא חושבת שאנחנו באמת מרגישים אותם בפועל. אבל יש אנשים שחיים מזה שיש גאות ושפל, כן? במקומות למשל שהגאות והשפל היא משמעותית, אז לפעמים דייגים נכנסים בזמן השפל ויוצאים בזמן הגאות, אז אני מניחה שיש מקומות שבהם ההשפעה היא השפעה מאוד משמעותית. אבל אני לא חושבת שאנחנו ממש מרגישים את זה על הגוף שלנו, או על החיים שלנו.
וואו, עכשיו, יש השפעה הדדית? זאת אומרת, גם כדור הארץ משפיע באותו אופן על הירח? ויבוא יום ויהיו שם נהרות, אם לא יודע מה, איכשהו ניצור כאלה שם, ואז מה, יהיו שם תופעות דומות? יהיה שם תופעות דומות?
כן, האמת שגם אפשר לראות את זה קצת, כאילו שוב, אמרתי, זה כוחות שפועלים גם על האדמה, זה לא כוחות שפועלים, זאת אומרת, בעצם נוצרים ככה כוחות גם על האדמה, זאת אומרת, יש איזושהי משיכה גם על האדמה, ורואים את זה בזעזועים, מין רעידות אדמה כאלה על הירח. זאת אומרת,
השפעה היא בהחלט הדדית, גם על הירח. זאת אומרת שלגמרי אפשר לומר שבשורה התחתונה הספינה חולצה משם, בין היתר בסיוע כוח הגרביטציה של הירח והשמש, וגם סיוע של ספינות גוררות וכו'.
זה היה משמעותי, זה העלה את מספינת המים באופן משמעותי, זאת אומרת, העלה כוח הספיפה בעצם, העלה יותר גבוה את הספינה, זה אפשר לה להתחלט. ושוב, זה לא קרה בהפתעה, זה לא שפתאום זה קרה. הם ידעו, הם היו מוכנים לזה, וזה אכן עוזר.
זאת אומרת, הם ידעו שיש נקודה כזו בזמן שנכון להיעזר בה.
כן, אני אפילו ראיתי כתבות שככה, הם ממש תלו בזה תקווה. עוד לפני שזה באמת עזר, הם תלו בזה תקווה, שזה מה שיעזור להם לחלק את הספינה.
וואו. טוב, מסקרן מאוד, ואת אומרת שהכוחות האלה הם לא מאוד משמעותיים על היבשה, זאת אומרת, כדור הארץ לא ממש מתעוות או משתנה בצורה משמעותית בעקבות הכוחות האלה, אבל מים מן הסתם עולים ויורדים.
בדיוק, בגלל שהמים הם זורמים, אז בעצם אם אני לוחצת למשל בכותל, והמים זה הכל מחובר, כן? יש לנו הכלים השלובים, אז אני יכולה בעצם להעלות את מפלס המים במקום אחר על הכדור. זאת אומרת, זה אחת הדוגמאות. אני יכולה ללחוץ במקום אחד, אבל המים יכולים לזרום למקום אחר, ולבלוט החוצה ממקומות אחרים. והיבשה לא יכולה לעקוב, זה השינויים האלה.
וואו, טוב, אז את אומרת שזה לא בהכרח מדהים, זה משהו שהוא צפוי ומשהו שהוא טבעי, והם פשוט ידעו לנצל את נקודת הזמן הזה.
לגמרי, גם העניין הזה של כדור הארץ באותו קו עם השמש, זה משהו שקרה לנו פעמיים בחודש, כן? במולד ירח וירח מלא, זה צפוי, זה לא משהו חדש או משהו... אבל בהחלט ידעו לנצל את זה, לטובה.
לחלקנו זה חדש, אבל אני משער שאנשי מדע מכירים כבר את הטריק הזה. טוב, תודה לך על השיחה הזו, הנה, למדנו שכן יש השפעה של הירח של השמש על הסיפור הזה, ואכן זה משהו שנוצל נכון, כוח הגרביטציה גם של הירח וגם של השמש, זה משהו שנוצל נכון כדי לחלץ את הספינה משם.
לגמרי, נכון.
טוב, תודה לך על הדברים הפיזיקאית ליאת מרקוס ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
בשמחה.
שוברים שיאים. בישראל יש יותר מ-210 מעיינות נקבע, ועשרה, 210 מעיינות נקבע. עברית, יותר מכל מדינה אחרת במרחב של הים התיכון, כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מהאוניברסיטה העברית. עוד עולה מהמחקר כי בהרי ירושלים צפיפות מעיינות הנקבע היא מהגבוהה בעולם, ולהערכת החוקרים מדובר במעיינות הנקבע הקדומות ביותר בעולם. המחקר נערך על ידי עזריאלי יחזקאל מהמכון לארכיאולוגיה שכבר נמצא איתנו על הקו, בהנחיית פרופסור עמוס פרומקין יחד עם פרופסור עוזי לבנר מהמכון לארכיאולוגיה. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטורנט מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, מוביל המחקר, עזריאל יחזקאל. שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב.
ראשית, מהו מעיין נקבע, ואז נוכל להתענג על העובדה שבישראל יש יותר מ-210 כאלה?
שאלה בהחלט במקום. אז מעיין נקבע, כפי שהגדיר אותו דוקטור צבי רוד עוד ב-1977, הוא מעיין שהספיקה הטבעית שלו הוגדלה בעת העתיקה באופן מלאכותי בידי אדם. הדבר הזה נעשה באמצעות חציבה של מנהרות תת-קרקעיות מהנביאה שבפני השטח, אל תוך הסלע שרבוי במים, אל תוך האקוויפר. האורך של המנהרות הללו, של הנקבות הללו, נע בישראל ממספר מצומצם של מטרים או עשרות מטרים, ועד 223 מטרים נקבת המעיין של עין ג'ואזה בהרי ירושלים. עכשיו, רוב הנקבות פותחו... מה זה?
זהו, אני מנסה להבין, אז למה יש לנו כל כך הרבה? זאת אומרת, איך זה ששברנו סי? מדוע היינו צריכים כל כך הרבה מעיינות נקבע?
אז אני אסביר את החשיבות שלהם ולמה הדבר הזה מאוד הגיוני כשאנחנו מדברים על ארץ ישראל. רוב הנקבות פותחו למעיינות שכבה קטנים, והם היוו את מקור המים העיקרי של האדם כשהוא בא להתיישב באזורי הארץ של ישראל בעת העתיקה, ומפה החשיבות הרבה שלהם. ומלבד זאת יש קשר בין מעיינות נקבעה, אפשרות לקיים חקלאות שלחים, ועיצוב נוף המדרגות, מדרגות העיבוד שאנחנו מכירים באזורי הארץ של ישראל. עכשיו, הסיבה שיש בישראל למעלה מ-210, למעלה דיוק 214, והמספר הזה עדיין גדל לשמחתי, לשמחתנו, זה הגיוני שכן בישראל יש שילוב באמת מיוחד של תשתית גיאולוגית, גיאומורפולוגית מסוימת, קרי, מעיינות שכבה קטנים שחשופים בפני השטח בשל תהליכים של גיאומורפולוגים של התחתרות נחלים, מצד שני יש התיישבות ומסורת חקלאית הררית קדומה מאוד, ומצד שלישי, מחסור וצורך. אין לנו את הנערות הגדולים שיש במסופוטמיה או במצרים. והדבר הזה הוביל לפיתוח או המצאה של הפטנט הזה כנראה פה בארץ. אז שלושת הגורמים הללו, לדעתי מסבירים היטב גם את הפטנט וגם את ההיקף הזה שנחשפנו עליו במסגרת המחקר הנוכחי.
וההתרגשות הגדולה מהכמות הזו היא מידע על מה? על כך שידעו, זאת אומרת, הכירו את הטכנולוגיה הזו בעבר והשתמשו בה? זאת אומרת, מה יהיה השורה התחתונה של המחקר?
אני חושב שלפי המסקנות שלנו כרגע, זה פטנט שהומצא פה. ספציפית בתקופת הבית הראשון, ימי ממלכת יהודה, אנחנו מדברים על 3 או 4 נקבות שמתוארכות לתקופה הזו. והן הקדומות ביותר פה באזור הים התיכון, ואולי מעבר לגבולות הללו. אני כן אציין שזה לא מפתיע למצוא נקבות מתקופת הבית הראשון, או פיתוחים הידרוטכנולוגיים. זו תקופה שמתאפיינת בידע הידרוגיאולוגי מאוד מרשים, ויכולת הנדסית מורכבת. מי שמכיר את מפעלי המים העירוניים מהתקופה הזו, אם זה חצור, מגידו, באר שבע, ערד וירושלים, וסביר ששם יש מערכות הרבה יותר מורכבות, וסביר שהידע הזה שנחשף או התגלה במהלך פיתוח של מפעל מים עירוני כזה או אחר, גם גולש לסקטור הכפרי ומסייע לו בהתבססות באזורי ההר. אני כן אוסיף שחלק נוסף מהתוצאות של הסקר שאני עורך, מעלה שנקבות פותחו בישראל כמעט לאורך כל ההיסטוריה, אם זה בתקופה ההלניסטית, בתקופה הרומית-ביזנטית, בתקופה הצלבנית, הממלוקית, העותמנית, ואפילו הבריטים עצמם פיתחו פה נקבות. יש לנו משהו, יש באזור שלנו משהו שמתאים לכך, בפשטות.
וואו, טוב, די מדהים שזה הומצא כאן, זאת אומרת, לא רק בצירוף מקרים שיש לנו 210 או 214, כפי שתיקנת מעיינות תקווה, אלא ככל הנראה הטכנולוגיה הזו פותחה כאן, וואו.
זו הערכה שלנו כעת, כן, אנחנו לא מכירים משהו קדום יותר באזור אחר, נאמר ככה.
טוב, אז הנה עוד משהו שמצטרף לעגבניית השרי ולדיסקונקי. עגבניית שרי יש מחלוקת, אבל דיסקונקי הומצא כאן בישראל, לפחות על פי הטענה הרווחת. תודה רבה לך על השיחה הזו, דוקטורנט עזריאל יחזקאל, מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, מוביל המחקר, תודה.
תודה רבה לך, כל כך.
לראשונה בעולם צולם שדה מגנטי של חור שחור. מדובר באותו חור שחור שבמרכז הגלקסיה שלנו, M87, שצולם לפני כשלוש שנים באמצעים אופטיים, אותו כתם כתום למי שזוכר, והתמונה הופצה בעולם. כעת מדובר בגרסה המגנטית, גרסת השדה המגנטי של החור השחור. מדובר בחור שחור שמשקלו פי יותר משישה מיליון ממסת השמש שלנו, והוא נמצא במרחק של כ-55 מיליון שנות אור מכדור הארץ. המחקר והתמונה פורסמו בשני מאמרים חדשים ב-The Astrophysical Journal Letters. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור עמרי ונדל, חוקר בכיר לאסטרופיזיקה במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום.
בוקר טוב, דודו.
רק כדי לוודא שאמרתי דברים מדויקים, זה אותו חור שחור שאנחנו מכירים מהכתם הכתום, נכון?
כן, אבל זה לא בגלקסיה שלנו. הגלקסיה שלנו זה 25 אלף שנות אור מאיתנו, והגלקסיה היא, כמו שאמרת, 55 מיליון שנות אור.
אז איפה החור השחור הזה נמצא? אוקיי, הייתי בטוח שהוא במרכז הגלקסיה שלנו. איפה הוא נמצא?
הגלקסיה נמצא במרכזה של גלקסיה אחרת, M87. הגלקסיה שלנו זה שביל החלב, זה גלקסיה אחרת.
אז תודה על הדיוק, והנה גם אנחנו יודעים ש-55 מיליון שנות אור זה גדול עלינו, כאן בגלקסיית שביל החלב. וואו, אז שוב, אנחנו מדברים פה על מספרים אדירים, מרחקים אדירים, 55 מיליון שנות אור מכדור הארץ. מה בעצם ראינו פה? ראינו פה כתם שאיכשהו הצלחנו לפענח מגנטית מלפני 55 מיליון שנים בעצם.
שנים, נכון. היפה שבדבר הזה, שזה כמו שאמרת, משלים את התצפית שהייתה לפני כשלוש שנים, פורסמה, שגם היא הייתה פנטסטית, כי חור שחור זה דבר די קטן ביחס למסתו. למשל, חור שחור, אם השמש שלנו, שהקוטר שלה מעל מיליון קילומטר, הייתה הופכת לחור שחור, הקוטר היה בסך הכל 3 קילומטר. זאת אומרת, התכווצות אדירה של המסה. ולמרות שהחור הזה הוא במסה של 6 מיליון, מסות פי עם 6 מיליון ממסת השמש, עדיין גודלו קטן ממערכת השמש שלנו, ובמרחק של 5 מיליון שנות אור, 55 מיליון שנות אור, הדבר הזה הוא זווית מזערית כל כך שאף טלסקופ בעולם עד לפני 3 שנים לא הצליח לתפוס כזאת זווית קטנה.
וואו, טוב, אתה בעצם כבר בדברים שלך אפשר להבין מהו חור שחור, ובכל זאת באמת בואו נסייע למאזינות ולמאזינים להבין איך מסה אדירה מתכווצת לגודל מאוד קטן והופכת להיות מין סוג של, לא אומר בג במטריקס, אבל איזשהו מין חור במרחב זמן שלנו. זה בעצם הרי מסה אדירה שקורסת.
כן, דודו, התיאור הזה, חור במרחב זמן, הוא ממש מדויק. זה הדבר הכי קרוב שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו. אבל איך זה קורה, זה פשוט, יש שתי תשובות. אחת, אנחנו יודעים, ואחת, אנחנו לא יודעים. מה שאנחנו יודעים זה איך כוכב כמו השמש, או למעשה קצת יותר גדול מהשמש, הופך לחור שחור. וזה קורה בהתמוטטות גרביטציונית של כוכב, שמסתיימת בהתפוצצות סופרנובה, זה מונח שאני מניח קצת יותר מוכר, אבל זה מייצר חור שחור במסה שהוא בערך פי כמה, פי 10, פי 20 ממסת השמש. חור שחור במסה של פי מיליונים, ויש גם כאלה שהם פי מיליארדים ממסת השמש, האמת שאנחנו עדיין לא בטוחים איך הוא נוצר. הוא נוצר במרכזי גלקסיות, כמו גם בגלקסיה שלנו, במרכזה יש חור שחור שכזה, שהמסה שלו פי 4 מיליון ממסת השמש, אבל אנחנו עדיין לא בטוחים איך הוא נוצר.
והעובדה שאתה מציין שיש לנו פחות או יותר במרכז הגלקסיה חור שחור, אומרת שזה חלק מהקונסטלציה ההכרחית? זאת אומרת, גלקסיות מתלכדות סביב חורים שחורים, או לא בהכרח?
אז זה שוב משהו שהמדענים עדיין לא בטוחים. ודאי שיש לו תפקיד חשוב במבנה הגלקסיה, כי אנחנו יודעים כיום שבכל גלקסיה יש חור שחור, או לפחות בכל גלקסיה שאנחנו הצלחנו לראות, מצאנו חור שחור, והמסות של החורים השחורים האלה הם איכשהו, יש איזשהו יחס בין גודל הגלקסיה או מסת הגלקסיה למסת החור השחור, אבל שוב, איך בדיוק הם משפיעים על הגלקסיה, אנחנו לא בטוחים, כיוון שהמסה שלהם היא קטנה פי אלף ממסת הגלקסיה. אז זה באמת תעלומה.
עכשיו, פה מדובר בשדה מגנטי. אחת, למה, איך נוצר שדה מגנטי לחור שחור? זאת אומרת, מה הקשר בין חור שחור לבין שדה מגנטי? שאנחנו יודעים שבדרך כלל הוא תולדה של סלעים מתחתיים, למשל בכדור הארץ, סלע מתחתי שאיכשהו זז, נע, אז איכשהו נוצר שדה מגנטי, כפי שאנחנו מכירים מייצור חשמל.
כן, נכון, דודו, אתה היום חד, אתה אומר את כל התשובות עוד לפני שאני עונה אותן. כמו שאתה אמרת, שדה מגנטי נוצר על ידי תנועה של מטען חשמלי, שלמשל במרכז כדור הארץ יש משהו מוליך, אז הוא מסתובב, זה יוצר את השדה המגנטי. חור שחור, יש ידוע שחור שחור יש לו רק שלוש תכונות. זה משהו שנקרא בשם משפט חוסר השיער, שלוש תכונות מאפיינות את כל החורים השחורים, וזה אחד זה המסה שלהם, אחד זה כמה מהר הם מסתובבים, ושלישי זה המטען החשמלי שלהם. אבל כשמטען חשמלי מסתובב, או אפילו מוליך מסתובב, אז הוא יוצר שדה מגנטי. וחור שחור, למרות שאנחנו לא רואים אותו, גם את התמונה הייתם יכולים לשאול, או שאלתם מן הסתם, איך צולמה לפני שלוש שנים תמונה של חור שחור, כשאנחנו הרי יודעים ששום דבר לא יוצא מחור שחור, אפילו לא אור, אז מה שצולם הוא למעשה הזוהר או ההילה של החומר שהולך ליפול לתוך החור השחור. החור השחור הזה בולע כמויות אדירות של חומר, והחומר הזה כשהוא מתקרב אליו, הוא נדחס לצפויות עצומות ומגיע לטמפרטורות עצומות, ואז הוא פולט כל מיני סוגי קרינה, בין השאר קרינת רדיו, וקרינת הרדיו הזאת היא זאת שהתגלתה על ידי הטלסקופ, שנקרא טלסקופ ה-Event Horizon, שמשמעותו אופק האירועים. אופק האירועים זה קו דמיוני שאחריו אנחנו כבר לא רואים שום דבר. כל נגיד אסטרונאוט שנבלע על ידי חור שחור, אנחנו נראה אותו עד שהוא מגיע לאופק האירועים. אחרי כשהוא חוצה את הקו הזה, אנחנו למעשה לא נראה אותו יותר.
ומה יקרה לו?
הוא לצערו הרב הוא יימשך למרכז החור השחור שנקרא סינגולריות, ובדרך הוא גם ייקרה על ידי כוחות גאות, אבל זה, אנחנו לא נקבל את האינפורמציה הזאת, אנחנו נראה אותו מונצח לנצח על שפת החור השחור, על אופק האירועים, בגלל עוד אפקט מוזר שנקרא התארכות הזמן. כמו שאולי אתם מכירים ש משהו נע במהירות קרובה למהירות האור, לפי איינשטיין השעון שלו מעט, אז אותה תופעה קיימת סמוך לאופק האירועים. מי שראה את הסרט על החור השחור שנקרא אינטרסטלר, אז ראה שם שמישהו מתקרב לחור שחור וכמעט שהוא לא מזדקן וחוזר לכדור הארץ, שהבת שלו כבר זקנה והוא לא הזדקן. אז בכל מקרה הדבר הזה, האסטרונאוט הזה ייראה לעינינו כאילו הוא עוצר בזמן על אופק האירועים, בשעה שמזמן הוא כבר נבלע בחור השחור.
וואו, טוב, תמיד כיף לחשוב על הדברים האלה שבאמת באזור המדע הבדיוני, כל העניין של עיוות בזמן בצורה כל כך דרמטית, שבאמת דברים משתנים, וואו. טוב, תמיד מרתק כן. לדבר על חורים שחורים, והנה אנחנו עכשיו גם למדנו שיש שדה מגנטי לחור שחור, וגם יש לנו תמונה ראשונה בעולם.
כן, ורק אני אגיד איך מדדו את השדה המגנטי הזה, כשהרי אי אפשר לראות שדה מגנטי בגלי רדיו, אז משתמשים בקרינה מקוטבת. זאת אומרת, מסתבר שאם יש שדה מגנטי, אז הקרינה שהוא פולט היא לא מתנדנדת בכל הכיוונים, אלא מתנדנדת רק בכיוון אחד. ואז הם מסבירים בדיוק איך הם יצרו את התמונה היפה הזאת, שהיא דומה דרך אגב לדוגמה של לפני 3 שנים, אלא שיש בה קווים שמצביעים על כיוון כיתוב האור, ואז אפשר למדוד את השדה המגנטי, שוב, של החומר שנופל לתוך השדה המגנטי, לתוך הכובע השחור.
טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור עמרי ונדל, חוקר בכיר לאסטרופיזיקה במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה, זה היה מרתק. תודה.
כיף לדבר איתכם.
בגלל זיהום אוויר, אברי המין של תינוקות זכרים הולכים ומתכווצים, כך טוענת דוקטור שנה סוויין, מומחית לבריאות הציבור מבית החולים מאונט סיני בניו יורק, הר סיני. בספרה החדש שעוסק בהשפעות השליליות של זיהום האוויר על התפתחות האדם, מה שגורם להתכווצות אברי המין של התינוקות הזכרים, הם חשיפה לכימיקלים שמשמשים ליצירת פלסטיק עוד בהיותם עוברים. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עידו שולט, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי רמב"ם. שלום.
שלום דודו.
אז בוא למד אותנו על הטענה הזו, או ספר לנו על הטענה הזו שעולה באמת בספר של דוקטור סואן, למה אברי המין של התינוקות הזכרים מתכווצים?
אז בהחלט הכותרת היא מושכת אש לגמרי. הסיפור ידוע לנו
תשמע, כ... השאלה הבאה שלי כמובן תהיה, אז מה? אבל בוא תתחיל מהדבר עצמו.
בהחלט. הסיפור ידוע כ-30 שנה. מדובר על קבוצת חומרים שנקראים משבשים אנדוקרינים, כלומר המשבשים של המערכת ההורמונלית. יש המון חומרים כאלו, חלקם אנחנו יותר מכירים, כמו ה-DDT הידוע לשמצה, כמו מעכבי בעירה, כמו פטלטים, כמו ביספנול A שידוע לשמצה מבקבוקי התינוקות. החומרים האלה מאוד מאוד נפוצים בסביבה, ובכמויות מאוד קטנות הוכח בבעלי חיים שהם משפיעים על המערכת ההורמונלית, יכולים לגרום לסדרה של שיבושים כמעט בכל המערכות, וככה לגרום תחלואה משמעותית. מה שאנחנו יודעים בבעלי חיים זה ההשפעה אכן של פטלטים, שהם למעשה מחכים פעילות אסטרוגנית, מחכים את פעילות הורמון המין הנשי, ובאופן הזה הם משפיעים על התפתחות איברי המין. מה שתואר בעיקר זה מעבר למבנה איבר המין, זה הפרופורציות שלו, המרחקים במערכת המין, הגדילה, ההתפתחות שלה, ובהחלט יש מקום לדאגה.
אז זהו, שבדיוק עכשיו אתה דייקת את העניין, כי אנחנו יודעים שכשאנחנו רוצים להנגיש כל מיני אייטמים מדעיים וכולי, אז הנה נתקלנו בכותרת שהיא, כפי שהגדרת, היטבת להגדיר את זה, מושכת אש וכולי, ואז השאלה היא, מה זה משנה, כמובן, גודל האברי המין של התינוקות הזכרים, אבל כאן אתה מדבר על תופעה הרבה יותר משמעותית ורצינית, מדובר בשיבוש הורמונלי כללי.
נכון, נכון. אנחנו היום באמת בניסיון מאוד מאוד בעייתי ללמוד ולחקור את הדבר הזה בצורה מדעית. אני מתכוון על בידוד המשתנים, למצוא בסביבה שרוויה במשבשים אנדוקרינים פוטנציאליים את השם, לבודד אותו, ואתה יודע, יש association וcausation. כלומר, להוכיח שהמשבש האנדוקריני אכן גורם לתופעה הזו. זה מאוד מורכב, מאוד מסובך. מה עוד שיש לומר שיש גם לובי די חזק שנלחם מאינטרסים שונים שלא אפשר מחקר נאות משך מספר שנים. היום אנחנו מאוד מתקדמים בנושא הזה, וגם במפרץ חיפה מתרחש כרגע מחקר שבודק את ההשפעה של איכות האוויר, משבשים אנדוקרינים, ובין השאר גם את ההשפעה שלהם על התפתחות איברי המין.
ושוב, כפי שאמרת, אני משער שאחד הדברים הקשים זה באמת להוכיח קשר סיבתי בין תופעה מסוימת לבין הזיהום הזה. איך אפשר להוכיח קשר סיבתי של ממש?
מאוד מאוד מורכב, מחקרים מאוד ארוכים שנמשכים שנים, שמנסים באמת לבודד את הגורמים. אנחנו מנסים לעשות את זה במתודולוגיה נכונה, מאוד מורכב, מאוד מסובך, מאוד מאתגר, אבל בהקשר באמת של עכשיו, לדוגמה, מצחיק אותי שכל כך נבלים מהחיסונים שסך הכל הצילו את האנושות, כאשר כל הסביבה שלנו רוויה במיקרופלסטיקים, שהיום אנחנו יודעים שהם יכולים להגיע לשיליה, בפטלטים, בתוצרים של בנזן, במעכבי בעירה וכו' וכו', הרבה חומרים שהפוטנציאל שלהם מבחינת סכנה לבריאות האדם הוא ככל הנראה הרבה הרבה יותר גבוה.
טוב, אין ספק שמדובר באבסורד, אם לרגע נסתה ונדבר על החיסונים, אבל אם באמת נחזור לעניין עצמו, אז מה אפשר לעשות? הרי הפלסטיק נמצא בכל מקום, ככל הנראה הוא באמת משבש מערכות, חודר דרך השיליה לעתים, משפיע גם על העובר, נמצא all over the place, בכל פינה, בכל מה שאנחנו אוכלים כבר, אנחנו כבר דיברנו מכל כיוון על המיקרופלסטיק והננופלסטיק וכולי, יש מה לעשות?
אנחנו ממליצים בשלב הזה להקפיד על עיקרון הזהירות, כלומר לנסות ולחשף כמה שפחות לדברים שאנחנו יודעים בוודאות שמסוכנים. לדוגמה, היום רוב רובם של הבקבוקים לתינוקות הם נטולי ביספנול A. אנחנו מנסים להפחית את החשיפה לפטלטים במידת האפשר, למעכבי בעירה, זה נושא מאוד מאוד מורכב, הסביבה שלנו רוויה בהם, תקינה נאותה תיקח עוד הרבה שנים, זה תהליך מורכב, לא פשוט, אבל בהחלט יש לנו נדלקות נורות הזרה, ואנחנו נצטרך להתאים את אורח החיים המודרני ואת החשיפה שלנו למזהמים ולהיזהר מחשיפה פוטנציאלית במידת הניתן.
וואו, עכשיו אנחנו מדברים גם על זיהום אוויר, חלקיקים שנמצאים באוויר, וגם על חלקיקי פלסטיק שנמצאים בכל מקום, בבקבוקים וכולי, גם באוכל שאנחנו אוכלים.
נכון, אנחנו אומרים ביתי ומבצרי, אבל באופן פרדוקסלי, סביבה סגורה, כמו הסביבה הביתית שלנו, משחררת משבשים אנדוקרינים. הצבע בקיר, האוכל שבמקרר, בדים, צבעי בדים, ברמה האמירה בהקשר של משבשים אנדוקריני, האמירה ביתי ומבצרי ככל נראה לא נכונה. הסביבה הפתוחה בהקשר הזה בהחלט עדיפה, מעוברת, לעבר את הבית, לאפשר לחומרים הללו להתנדף, זה בהחלט התנהגות נכונה.
עכשיו שוב רק נגיע לשורה התחתונה, כשמדברים על שיבושים הורמונליים, למה זה יכול להוביל? מה הנזק שיכול להיגרם כתוצאה מאותם חלקיקים?
אז המחקר כיום מתמקד בשיבושים אנדוקרינים, אבל זה לא נגמר בזה. זה יכול להגיע גם בהעלאת הסיכון לסרטן, ולשורה של מחלות ארוכות, מחלות אחרות כמו סוכרת, כמו יתר לחץ דם, כמו שורה ארוכה של מחלות, ההשפעה הפוטנציאלית היא בהחלט משמעותית.
טוב, אז לא רק התכווצות של אברי המין של תינוקות, של זכרים, זו הכותרת, אבל אנחנו מדברים פה על שיבושים הורמונליים שעשויים לפגוע ממש בתינוקות כתוצאה משוב, זיהום אוויר וזיהום פלסטיק וכו'. זו הכותרת למעשה.
בהחלט, אם התכווצות אברי המין תביא את המשבשים האנדוקרינים לתודעה, דיינו.
כן, הרווחנו משהו בתחום הנגשת הסכנה הזו לציבור, כפי שאמרת, באמת, כשחושדים בחיסונים ומתעלמים באמת ממה שהוכח כמזיק וכולי, זה באמת סוג של אבסורד. תודה לך על השיחה הזו, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר במרכז הרפואי רמב״ם, דוקטור עידו שול, תודה לך.
תודה רבה, דודו.
אדם נחש, בני אדם יכולים גנטית לפתח ערס, כך עולה ממחקר חדש, ולא רק בני אדם, אלא בכלל יונקים. על פי המחקר שנערך על ידי חוקרים מהמכון למדע וטכנולוגיה באוקינאווה, ומהאוניברסיטה הלאומית האוסטרלית, בני האדם ויונקים אחרים חולקים גנים שמסוגלים לייצר ערס, בדומה לנחשים כחלק מהבלוטות, בלוטות הרוק. המחקר פורסם בכתב העת PNAS, אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור יאום אורן, ראש המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, שלום.
בוקר טוב, דודו.
אז טוב, כותרת מפוצצת, הרי הסיכוי לכך הוא קלוש, ובכל זאת מה המשותף ברמה הגנטית בינינו לבין נחשים, שבסופו של דבר עשוי במקרים, אני משער שנדירים מאוד, או שמי יודע, אם נצטרך באמת, להפוך את בלוטות הרוק שלנו לבלוטות ערס?
אז בסופו של דבר, יש הרבה מאוד גנים, מסתבר, שמשותפים בין בלוטת ערס של נחש לבין בלוטת רוק של יונק כמו בן אדם. אבל כמובן שלא מדובר בערס, אלא מדובר בהרבה מאוד גנים שאחראים לקיפול של חלבונים ובעצם לסוג של בקרת האיכות של יצור חלבונים, כי הרבה מאוד חלבונים נוצרים גם ברוק שלנו וגם בערס של נחש. עכשיו, זה אולי לא מאוד מפתיע שבסופו של דבר כשהתפתחה בלוטת ערס הייתה צריכה להגיע מאיפשהו. ובאופן מאוד מפתיע לא ידענו עד לא מזמן מה באמת המקור האמיתי של בלוטת ערס, עד באמת המחקר הזה שבו השוו את התוכנית הגנטית של שתי הבלוטות וראו שהיא מאוד דומה.
אז ספר לנו תהליך ההיווצרות של, או ההפיכה של בלוטת רוק לבלוטת ערס, מה זה אומר שנוצרות מוטציות שאיכשהו המימוש של אותן מוטציות ב-DNA זה יצירה של חלבונים שהם רעילים וכו'? זאת אומרת, איך דבר כזה קורה? כי אנחנו יודעים שערס זה דבר שהוא גם מורכב מהרבה, בדרך כלל, זה כמות רצינית של חלבונים, ושוב, עם יכולת לגרום לנזק. איך דבר כזה מתפתח?
בדרך כלל מה שקורה זה תהליך שנקרא גיוס. בעצם גנים שמקודדים לחלבונים שהתפקיד שלהם זה בעצם לפרק מולקולות אחרות, כמו דוגמה חלבונים או שומנים, אותן מולקולות, אם נחשוב על זה, ברגע שבעצם במקום להשתמש בהם בתהליכים של פירוק מזון, אנחנו מזריקים אותם כערס לחיה אחרת, הם יכולים להיות מאוד מזיקים. ככה שבעצם על ידי מספר פעולות אקראיות פשוטות של בעצם תאונות, אם נרצה, בהעתקה של גנים, נוצרות מוטציות שבעצם מאפשרות לאותו רוק להפוך להיות ערס. וכמובן שלא מדובר בתהליך שקורה בצעד אחד, אלא מדובר בכמה צעדים שבסופו של דבר מצטברים באמת ליצירה של רוק ארסי, שבסופו של דבר הופך להיות ערס לכל דבר ועניין.
עכשיו, זה משהו שהמחקר מתייחס רק לנחשים, או שבקרב בעלי חיים אחרים זה גם איכשהו רלוונטי לבלוטות הרוק? זאת אומרת,
זה מאוד רלוונטי למספר מצומצם של מינים של יונקים שהם ארסיים, כגון שני מינים של חדפים, לדוגמה, שאנחנו יודעים שהם ארסיים. עכשיו, הם באמת נושכים את הטרף שלהם, או נושכים את הטורף שלהם, וברוק יש להם רעלנים, בעצם חלבונים רעילים, שנכנסים בעזרת הנשיכה לזרם הדם של מי שתוקף אותם או את מי שהם תוקפים, ולמעשה יכול לגרום לכאב ושיתוק.
וואו, עכשיו, אני מנסה להבין, שוב, אם אנחנו ננסה להעניש באלף את האבולוציה, למה צריך את כלי העבודה הזה? זאת אומרת, הנחש הראשון, והנחש הזה היה הנחש הראשון שפיתח ערס, למה הוא היה זקוק לדבר הזה? זאת אומרת, ואיך הוא חי לפני זה?
אז אנחנו מכירים נחשים שאינם ערסים, נכון? כמו פיתונים לדוגמה.
נכון.
נחשי חנק, שהם יחסית גדולים ופיזית חזקים. ברגע שאתה מפתח ערס, זה מנגנון מצוין גם להגנה וגם לתפיסה ושיתוק של טרף, אבל יש לו מחיר מאוד גבוה. זאת אומרת, המחיר האנרגטי של הצער ערס הוא מחיר כבד יחסית. ככה שחיות שבוחות באסטרטגיה הזאת, מצד אחד נהנות מכלי נשק מאוד מתוחכם, מצד שני הן משלמות מחיר יחסית כבד. וזאת אסטרטגיה אחת, מיני הרבה מאוד אסטרטגיות להצליח. זה לא שאי אפשר להצליח בלי ערס, אבל אפשר, בוא נגיד, להצליח היטב עם ערס.
כשאתה אומר המחיר אנרגטי גבוה, מה זה אומר שפשוט צריך לאכול הרבה כדי איכשהו לייצר אנרגיה להפקת התהליך? זאת אומרת, מה אני צריך לעשות כנחש כדי באמת לייצר ערס?
לאכול, לשבת ולנוח. אנחנו יודעים כמה מחקרים שגם בעקרבים וגם בנחשים וגם בעוד חיות, כאשר אנחנו מסתכלים על החיה אחרי הקשה או הקיצה, היא ממש משקיעה הרבה מאוד אנרגיה ובעצם הרבה מאוד משאבים ביצור של ערס חדש. ככה שהמחיר הוא יחסית מחיר כבד. בוא נחשוב על זה כמו, אם אולי משהו מקביל אצלנו, זה כמו אחרי ריצה מאומצת, אנחנו צריכים גם לאכול וגם לנוח. במקרה של חיה ארסית, אחרי הקשה הרקיצה, היא גם צריכה לנוח עד שהיא מצליחה לחדש את מאגר הארס שלה.
והארס עצמו נועד רק לשתק ולפגוע, או שהוא כבר חלק מאיזשהו תהליך של עיכול? זאת אומרת, יש ארס שהוא כבר מפרק את הקורבן או את הטרף?
בעכבישים ובנחשים, לא בכל החיות, אבל בעכבישים ונחשים, לדוגמה, גם בעקרבים במידה מסוימת, ארס משמש גם לעיכול. יש בארס אנזימים שמפרקים חלבונים ושומנים, כמו שהזכרתי, וממש משמשים את החיה על מנת לפרק את הטרף שלה עוד לפני שהיא בולעת אותו.
וואו, עכשיו, אם נחזור באמת למחקר, אז ככל הנראה יש פוטנציאל גנטי גם בקרב בני אדם, שוב, תיאורטי כמובן הפוטנציאל, לפתח ארס באמצעות המרה של בלוטות הרוק לבלוטות ארס. הרוק יהפוך להיות איכשהו חלבונים מזיקים, ואז נרוויח ארס, אם בכלל, אם זה יקרה.
כן, לא הייתי מצפה למהלך הזה שיקרה בקרוב. אתה יודע, יש לנו גם פוטנציאל גנטי לפתח כנפיים, כמו הטלפים, שהם בסופו של דבר יונקים כמונו. אני חושב שזאת היא אמירה קצת, בוא נגיד, מעט מופרזת, נקרא לזה ככה, של המחקר הזה. כמו שציינתי, ארס הוא כלי נשק מעולה, אבל הוא גם, יש לו מחיר מאוד כבד. וחיות כמו בני אדם, שבסופו של דבר יש להם הרבה מאוד אמצעים להגן על עצמם ולתקוף, לא צריכות לפתח ארס במרכאות.
טוב, האמת היא שקשה להתעלם העובדה שאתה בעצם מתאר פה סוג של לופ, שכדי לייצר ארס אתה צריך לאכול הרבה ולנוח, וכדי לאכול אתה צריך שוב להשתמש בארס. אולי צריך לעצור את מעגל הארס הזה, גם באלף וגם בהי, ולהגיד לנחשים, בואו תפסיקו, וכך תחסכו את הדבר הזה. אבל זה לא יקרה.
כן, תשמע, יש הרבה מאוד אסטרטגיות. ארס היא אסטרטגיה מצוינת, אבל יש אסטרטגיות לא פחות טובות. אני חושב שמה שבאמת המחקר הזה מראה באופן מאוד יפה, זה שיותר קל לפתח ארס ממה שחשבנו. ובאמת אנחנו רואים שבהרבה מאוד נקודות באבולוציה, באופן בלתי תלוי, התפתח ארס. אנחנו היום מעריכים שארס התפתח לפחות 30 פעמים באופן בלתי תלוי במהלך האבולוציה.
זו לא הייתה התפתחות אחת שהתפצלה וכולי, אלא זה משהו שפשוט קורה.
כן, יש הרבה מאוד קבוצות שונות של חיות שפיתחו ארס באופן עצמאי.
וואו, וכפי שגם רמזת בשיחה הזו, הכותרת היא קצת כמובן מופרכת, והיא נועדה לגרום לך קצת קליק בית כזה, שנועד לגרום לך לקרוא, כי בני אדם יכולים גנטית אולי לפתח ארס, או נמצא משהו דומה ברמה הגנטית בין בלוטות הרוק שלנו לבלוטות הארס, אבל ככל הנראה זה לא יקרה כפי שאמרת. לנו יש טכניקות אחרות לאכול, כמו למשל ללכת לסופר לקנות אוכל או...
כן, כרטיס אשראי הוא נשק די מתוחכם.
כן, מצריך פחות, לפחות ברגע שאתה מגהץ, פחות אנרגיה. בסוף החודש אולי יותר. התמודדות נפשית. תודה רבה לך, פרופסור יהוא מורן, ראש המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה.
תודה, דודו. להתראות.
וכעת הפינה מספרת הסיפורים, פינה שבה נביא לכם בכל שבוע סיפור עמים מעניין ממאגר הסיפורים של שרון אביב. מספרת הסיפורים, מנהלת מרכז גולם, המרכז הרב תחומים למספרי סיפורים, קחי את זה מכאן שרון.
השבוע אלפי מטיילים יצאו אל האביב המתעורר והטבע המתפרץ. אולי אחרי שבשנה שעברה בתקופה הזו היינו כולנו בסגר, לפחות אני שמתי לב שאני מעריכה כל משב רוח, כל פרח, כל ריח, כל תחושה. חשבתי לעצמי שאנחנו לא תמיד שמים לב לכל הפרטים האלה. וזה הזכיר לי סיפור ששמעתי פעם, סיפור שמגיע מטיבט, סיפור על לוחם אחד. היו היה לוחם. קראו לו הלוחם השחור. כולם פחדו מפניו. כל הימים היה מתאמן באומנויות לחימה כאלה ואחרות. הוא התמודד כבר מול הלוחמים החזקים ביותר ותמיד ניצח. יום אחד עמד מול המראה וחשב לעצמו, אני כנראה הלוחם החזק ביותר בעולם. אבל יחד עם תחושת הגאווה, חלחלה אל ליבו מין ריקנות, והוא שאל את עצמו, לאן כל זה מוביל? מה המשמעות של כל זה? לא עבר זמן רב, והוא שמע על מנזר שנמצא גבוה בהרים, מנזר שמעולם לא ביקר בו, והחליט לרכב לשם. הוא עלה על הסוס שלו ורחב מרחק 3 ימים ו3 לילות. דבר לא שבר אותו, גם לא השבילים הפטלטלים והצרים. וכשהגיע לבסוף למעלה ההר, ציפה שיעמדו בפתח המנזר שומרים חמושים, אבל להפתעתו, השער היה פתוח. והוא נכנס ישר אל האולם הגדול, שם ישב אב המנזר, הגיש לו כוס תה ואמר לו, חיכיתי לך, ידעתי שתבוא. אם ידעת שאני אגיע, אתה בוודאי יודע שאני כאן כדי להתמודד עם הלוחם החזק ביותר שלכם. אין אצלנו לוחמים, אמר אב המנזר, אבל תוכל להתמודד מול המאסטר שלנו לריקודים. ריקודים? אני לא מכיר ריקודים, אני מכיר אומנויות לחימה. אם כך, בבקשה. אמר אב המנזר וצלצל בפעמון קטן. אל החדר נכנס המאסטר לריקודים, שהיה איש כבן 90, אבל זקוף ובעל תנועות רכות ועדינות. המאסטר לריקודים קדקידה. הלוחם השיב לו בקידה לוחמנית משלו. מתי נתחיל? מתי שתבחר? אמר אב המנזר, והלוחם אמר, באתי הנה נחוש, לנצח. אין זמן טוב יותר מאשר עכשיו. אם כך קדימה. ואב המנזר צלצל שוב בפעמון, והם התחילו. הלוחם עשה תנועות גדולות, אבל אז שם לב שרגליו כאילו קפאו, והוא נטוע באדמה ולא יכול לזוז. לעומתו, המאסטר לריקודים מרחף סביבו במעגלים שוב ושוב, והנה המאסטר לריקודים נגע באוזניו של הלוחם. הלוחם יכול היה לפתע לשמוע צלילים רחוקים מהמעיינות המרוחקים ביותר. הוא יכול היה לשמוע את החרקים מדברים זה עם זה. המאסטר לריקודים המשיך לרקוד ונגע באפו. הלוחם יכול היה לפתע להריח ריחות שמגיעים ממרחקים מהים הגדול, מהמטעים המרוחקים. המאסטר המשיך לרקוד סביבו, והנה נגע בפיו. הלוחם השחור הרגיש פתאום מבול של טעמים שמעולם לא פגש, והמאסטר המשיך לרקוד סביבו ולרקוד סביבו, ועכשיו נגע בעיניו של הלוחם. הלוחם יכול היה לפתע לראות לעומקם של דברים, הוא הבין כיצד הדברים בנויים ומורכבים, הוא ראה את פרטי הפרטים, והמאסטר המשיך לרקוד סביבו ולרקוד סביבו, והנה נגע ברגליו של הלוחם. רגליו של הלוחם לפתע נשאו אותו לא בתנועות לחימה, אלא בתנועות ריקוד. הוא ממש ריחף בחדר. הלוחם והמאסטר לריקודים רקדו זה עם זה כמו שני פרפרים באביב. עוד סיבוב ועוד סיבוב, וכך במשך 3 ימים ו3 לילות רצופים. ואחרי 3 ימים ו3 לילות הרגיש הלוחם השחור שאין בו יותר כוחות, והוא פשוט צנח על הארץ, מותש. אז שם לב שלידו צנח עוד מישהו. היה זה המאסטר לריקודים. הוא הביט בו והבין שבעצם הריקוד הזה, המאסטר לריקודים, מסר את נפשו, עזב את גופו והעביר את התפקיד אל המאסטר לריקודים החדש, שעכשיו לא עניין אותו יותר להילחם או לנצח. ומאז אותו היום לא עזב את המנזר הזה וחי בו חיים שלמים ומלאי משמעות. אז שנדע להעריך את פרטי הפרטים, שנהנה מהאביב הזה, ושלא נשכח לספר על זה סיפור טוב. ספרו סיפור טוב השבוע. אתם יודעים, סיפורים טובים נשארים לתמיד.
ובמסגרת פינת הקתדרה למוזיקה נעסוק בפרידה מחג הפסח ובדמותו של משה רבנו בתרבויות השונות, תרבויות המוזיקה השונות. שלום לפרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה, בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. שלום.
שלום. אז ככה, כגעגוע אחרון לחג שחלף בעבר ואנחנו חוזרים למציאות היומיומית, רציתי להיזכר קצת בדמותו של משה. תמיד היא מפעימה אותנו, מצד אחד מנהיג, מביא התורה מהר סיני, חוצה ים סוף, אבל מהצד השני גם תינוק קטן בתיבה, חסר אונים, שמחכה שאיזה בת פרעות תציל אותו. אני לא חושב שיש דמות ססגונית יותר מהדמות של משה בתנך.
באופן כללי, הסיפור על משה הוא אחד הסיפורים שזכו להרבה מאוד עיבודים, כמו למשל ברבות הימים אפילו סופרמן, אדם שנתקל בסנה בוער, או לא
כן,
משנה, קריסטל, נכון. וקיבל משימה והתלבט, מסע גיבור קלאסי, כן.
מסע גיבור קלאסי. אני לא יודע אם הגננת שלך שרה לך, אבל במשך דורות, ילדי ישראל בגנים שרו את השיר הזה. דומם שעתה תיבה קטנה.
כן, כן, שרה.
ובתיבה משה הקטן, ילד יפה ורח. איזה שיר מתוק, מנגינה יידית כמובן, עממית, אבל ככה אנחנו צמחנו על הדמות של משה. אבל אם נחזור לקלאסיקה ולתרבות הרחבה, אז נמשיך במסע. ב-1739 כותב גיאורג פרידריך הנדל, המלחין הגרמני האנגלי הגדול, אורטוריה. שם האורטוריה ישראל במצרים. מה זו אורטוריה? יצירה בימתית, דרמטית, היא מחליפה בעצם את האופרה המסורתית, אבל היא מוצגת בצורה קונצרטנטית, בלי בימוי ותלבושות, אבל עם סיפור דרמטי. ובקצה שלפנינו שרה המקהלה. קודם, ההכרזה. Moses and the children of Israel sang this song unto the Lord. ואז מתחילה המקהלה באיזה פוגה אדירה, רב קולית. I will sing unto the Lord, for he had triumphed gloriously. לא צריך יותר ממשפט אחד כדי שהנדל יוכל לכתוב לנו מוזיקה של רבע שעה בערך, מאיזשהו תבערה כזאת של מאות סלסולים ברוקים. בוא נשמע משה ובני ישראל במצרים בנוסח המאה ה-18, הנדל.
כמובן ששומעים פה באמת אלמנטים ברוקים כאלה, דתיים.
אלמנטים ברוקים דתיים, ואני תמיד מתפלא מחדש איך הם יכולים, הטכניקה הזאת של שירת הסלסולים, על עברה אחת יש להם עשרות צלילים, שזה טכניקה ברוקית מופלאה. אז זהו, אז יש לנו סיפור שלם על ישראל במצרים, שמשה הוא בבסיסו, אחר כך גם רוסיני כתב על זה. בקיצור, המלחינים הקלאסיים הגדולים התפתו ליצירות ענק מהסוג הזה, דווקא עם הדמות של משה, וזה עוד במאה ה-18. אבל אם נתקדם קצת לתקופה יותר קרובה אלינו, הסיפורי המקרא גם הם בסיס לכל שירי הדת השחורים, הספיריטואלס האמריקאים. ויותר מכל הם אהבו את הסיפור של יציאת מצרים, היציאה מעבדות לחירות שקסמה להם ביותר, והיא הייתה בעבורם איזה סמל ותקווה ליציאה שלהם מעבדות לחירות, לשחרור.
למעשה, כל אדם שהיה כלוא או עבד וכו', הזדהה מאוד עם הנרטיב הזה, עם הסיפור הזה לגמרי.
בדיוק, ואז יש לנו עשרות ספיריטואל, שירי דת כושים, שמדברים על הסיפור של משה ובני ישראל, ואחד המפורסמים שבהם, זה go down Moses way down to Egypt land tell all Pharaoh to let my people go. זה המקהלה שרה, ואז נכנס לו ימסטרוג ומתחיל את הסיפור כולו. When Israel was in Egypt land let my people go, oppressed so hard they couldn't stand, וכו' וכו'. ספר את כל הסיפור, אבל בקצב הספיריטואל ועם הכוח של המקהלה השחורה, זה יוצא אחד מהקטעים המדהימים. אז בוא נשמע משה בנוסח השחור של הספיריטואל, לואי אמסטרונג ומקהלה.
Go down, Moses, way down in Egypt land.
דרמטית בצורה מאוד מנומסת וכיפית, אבל
כן,
אבל לגמרי אתה צודק שהנרטיב הזה, גם האמריקאים באופן כללי וגם העבדים בזמנו וכו', ההזדהות עם המוטיב שתרשה לי להגיד שלנו, עם הסיפור שלנו, זה
שלנו והפך גם להיות שלהם,
נכון?
ואתה גומר יצירות גדולות, אתה גומר את האופרה פוגן בס, Oh Lord, I'm on my way to the promised land. הם תמיד הולכים לאיזה ארץ מובטחת, שבשבילנו זה ארץ ישראל, אבל בשבילם זה הארץ החופש, הארץ של התקווה, הארץ של העתיד, של, 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 של שחרור מהעבדות. ולכן הספיריטואל כל כך אהובים עלינו גם, כי אנחנו מכירים את הכל, ונהר הירדן הופך להיות הסמל הגדול, כי ברגע שאתה חוצה את נהר הירדן, אתה בעצם עובר לארץ המובטחת. So Jordan, לא נהר המיסיסיפי, אלא Jordan, זה מקור התקווה שלנו בעצם. אז זהו, ככה אנחנו מעניקים מטובנו לעולם כולו. אבל אם נמשיך במסענו הקצר והחביב, אז הסד הקומי של משה, באנגלית משה זה מוזס. שים לב לכמות האסים שיש לנו פה, מוזס, זה מאוד מיוחד. ואז ב-1952 יוצא סרט מהולל בשם Singing in the Rain, שיר השיר בגשם. אנחנו זוכרים מתוכו את שיר המוטיב I'm singing in the rain, אבל יש בו איזה קטע שבו מורה להבעה ולדיקציה מעביר שיעור לתלמידים שלו, כי הם צריכים לעבור מהסרט האילם לסרט המדובר, הם צריכים לדעת לדבר פתאום. ואז שים לב, תנסה את זה בבית לבד, דודו. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously, but Moses he knows his toes aren't roses, וכולי וכולי וכולי. ואז דונלד קונר וג'ים קלי, בשיעור דיקציה, שבקולת המדע אתה מבין שזה מוזס התנכי, כי הם מתחילים להתעטף באיזה תליטות כאלה עם הווילונות שלהם, אבל התרגיל הגדול הוא, איך אומרים, מוזס הוא פוזס, איסטוזס הרוזס. משה שלנו, כתרגיל דיקציה בסרט Singing in the Rain, ג'ין קלי ודונלד אוקולר.
Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously.
But Moses, he knows his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be.
Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously.
A mose is a mose.
A rose is a rose.
A toes is a toes.
Hoop-de-doody-doodle.
Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. For Moses, he knows his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be.
Moses.
Moses
רק באמת התרגום של השם של משה מוזס מסגיר את העובדה שהרי הסיומת הזאת סס היא גם ידועה לנו מרעם סס, זה פשוט הבן של, ולכן...
הבנתי, זה לא הבנתי, לא זכר, זה סיפור של רעם סס ומוזס.
אבל מוזס זה בדיוק כמו רעם סס, שזה הבן של האל.
הבן, הבנתי, כן. אז זהו, אז אני לא יודע, אתה זכרת את השיר הזה, כי זה אחד השירים ש...
לא, ממש לא.
פחות מכירים מ-Singing in the Rain, אבל יש שם כמה קטעים מופלאים, בכלל סרט מופלא. אבל אם נחזור לזמר העברי, אז אולי בעקבות הספיריטואל השחור ששמענו קודם, בתחילת שנות ה-60 כותבים יורם תעלה ומשה וילנסקי שיר ללהקת הנחל שפותח בקריאה, משה, משה, איזה נביא, תורה כל כך טובה הביא. ואז כמובן הנוסח הצברי שהייתה מקובל באותה תקופה לספר את סיפורי התנך, מעל ההר בשעת ערבית יורדו עם לוחות הברית, אמרו כולם, מהר ניגש, יש לזקן דבר חדש. זאת אומרת, יענו החבר'ה מספרים על משה והתנך, עם המשקל, המקצב הזה קצת הספיריטואלי. בוא נשמע, לקט הנחל, תחילת שנות ה-60, שרה, משה, משה, איזה נביא. גם אנחנו יכולים לשיר על משה.
משה, משה, איזה נביא, תורה כל כך טובה,
אמרו כולם האל ניגש, יש לזקן דבר חדש. אמר משה,
לא יהיה לכם אל מלבד אלוהיכם.
אמרו כולם ודאי ודאי, אחד מספיק לנו ודאי. משה, משה, איזה נביא, לא רק כל כך טוב.
כבד את ההורים למען תארים ימים,
למען זה אל תירתי, אינך חבר כך אספתי. אמר
זכור את השבת,
אמרו כולם נזכור לעד, גם אם תוסיף כל יום או עד, אנחנו כלל לא נקנה.
בוא נספיק גם לשמוע את
זה. כן, זהו. אז אותו חיים חפר כותב 10 שנים יותר מאוחר ב-1997 עבור להקת החלונות הגבוהים. הלחן הוא של שמולי קראוס, והשיר נקרא איפה הם כל אבותינו. אחד השירים היותר יוצאי דופן של החבר'ה האלה, שמולי קראוס, אריק איינשטיין, ג'וזי קאט, ואחרי שהם עוברים את אברהם ויוסף ורחל, הם מגיעים גם למשה, ומסיימים במי ייתן ויברכנו בזכותם ריבון עולם. אז מי ייתן ויברכנו בזכותו של משה רבנו ריבון עולם, שיהיה לנו המשך שנה נחמדה. אז החלונות הגבוהים...
זכינו גם לברכה מפי הרב משה, פרופסור משה זורמן.
יפה. מלחין
מרצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. תודה לך על הפינה הזו. בואו נשמע, נספיק עוד לשמוע.
החלונות הגבוהים. בבקשה.
שתזיר הרבה דמעות, שתזיר הרבה דמעות. איפה הוא?
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום. נספר לכם מימל על המשדר. העורכת שלנו היא אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה לירדן מרציאנו על הסיוע, וגם ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאן בכאן תרבות, בשידור חוזר בשבע בערב, וגם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט. תקפידו על עטיית מסכות, שימרו על מרחק, גשו להתחסן אם אתם ממעט האנשים שטרם עשו כן. מחר תוכנית חדשה, להתראות.